מדריכת קלות, הגברת הדסה סעד מנשים בועל תבורה, שאלה את השאלה הבאה. קלה באה להיות מודרכת על ידה, והתברר לה שאותה קלה היא בלי רחם, ואין לה מחזור, ומעולם לא היה. יש רק חצוצרות ושחלות. זוהי תסמונת שנקראת ברפואה רוקיטנסקי. והיא שואלת סדרה של שאלות שמתחייבות כתוצאה מהמציאות העגומה הזו. האחת, האם צריכה בדיקות של הפסק טהרה ושבעה נקיים? שאלה שנייה, האם תברך הטבילה? שאלה שלישית, החתן יודע מה הבעיה של הקלה? היא שואלת, האם מספר למשפחת החתן? יש עוד שאלות, בינתיים נעצר כאן ונסביר. קודם כל, הדבר ברור שאם באמת אין לה רחם ומעולם לא היה לה רחם וגם לא מחזור, אז דבר ראשון, גבר, איש שטרם קיים פריה ברביה, אסור לה לשאת אותה, אסור לו לשאת אותה לאישה, כי הנישואין שהיא מצווה נועדו בשביל מצווה והיא פריה ברביה. ולכן, כמו שאצל האילונית, לכתחילה לא יישאין אפילו שהוא יודע שהיא אילונית, אלא אם כן הוא כבר קיים מצוות פריה ברביה, כגון שהוא גרוש או אלמנה וכבר קיים מצוות פריה ברביה, אז מותר לו לדעת הרבה מן הפוסקים לשאת את האילונית או זו שאין לה רחם ואין לה מחזור כלל. ואם כן, איפה? אם החתן יודע, וכך נאמר שהוא יודע, אז צריך לדעת שאם טרם קיים מצוות פריה ברביה יש עליו איסור לשאת אותה, ורק אם כבר קיים מצוות פריה ברביה מותר לו, ואז היא איננה זקוקה להפסק טהרה ולא לשבעה נקיים ולא לפרישת עונה, גם לא לעונה בינונית. אמנם חכמי ישראל הפוסקים של דורנו וגם מדורות קודמים כבר דנו באישה אשר נעקר לה הרחם. יש כאלה שמטעמי בריאות עוקרים את הרחם של האישה, אבל היו מצבים שלמרות עקירת הרחם עדיין המשיכה לדמם, ואז נבוכו רבים מאוד האם באמת היא צריכה לשמור דיני נדות כתוצאה מראיית אותם דמים או לא. הרב הגאון יצחק וייס בשעות מנחת יצחק חלק ראשון סימן קופחפי, אז הוא מביא חוות דעת רפואית של רופא ירא שמיים, יהודי ירא שמיים, שבמציאות אם באמת כבר נעקרו הרחם בכל הכלים הללו, אז אין מציאות של דימום, ואם יש מציאות של דימום זה כתוצאה מכך שעדיין יש פצעים וטרם נרפאו. אבל יש אולי ולא כל הרחם נחרט, ולכן הרב מנחת יצחק חשש שאם הרחם לא כולו נחרט ואולי עדיין יש איזשהו תפקוד של דם וסד, דם נידה, לכן הוא אמר לדעתו לא צריך לשמור על דם נידות, כי זה לא דם מתמה, זה דם שאיננו מתמה, אבל להחמיר צריך לפרוש כל עוד לא התברר העניין ועדיין יש דימומים. אבל על כל פנים, מכלל זה למדנו שכל שאין בכלל בכלל דמים כמו המקרה הנתון, אין בכלל גדר של הפסקת טהרה ולא שבעה נקיים, וכאמור לא פרישה של עונה ולא עונה בינונית, כלום, כל הדברים אלה אינם קיימים. ומטבע הדברים, אם היא תרצה ללכת לטבול כדי שלא תראה אחרת מכולן או כל מיני הרגשות אחרות, אסור לה לברך, כיוון שאיננה חייבת במצווה, והטבילה הזו היא טבילת רשות, ואין לברך על טבילת רשות, כי איך תאמר אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. לגבי להודיע למשפחת החתן, אסור להודיע למשפחת החתן, ונסביר מדוע. היא חובתה לגלות לחתן, ואם לא גילתה לחתן את הנתון הזה, ואם התחתנו, הנישואין הללו נקראים מקח טעות. אבל משעה שגילתה לו והוא יודע והוא מסכים, אם הוא בוגר, והרי מניחים שהוא בוגר ומבין מה שהוא עושה, אין שום צורך לשתף את משפחתו, עשו לשתף את משפחתו בגללה, כי נתאר לעצמנו שהם יתנגדו לנישואים. למה להרוס לה את עתידה? לא שהיא צריכה לרמות מישהו אחר, אבל הרי מותר לאלמן או גרוש שכבר קיים מצוות קריאה ברביעה להתחתן איתה. לכן אין לגלות למשפחת החתן, אלא החתן הוא שיעשה חשבון עצמי שלו היטב היטב. אם ירצה יתייעץ עם גדולים, זה משהו אחר, אבל מעבר לזה אסור לגלות. עכשיו, האם מותר לה, כדי שיהיה לילדים, להשתמש במה שנקרא פונדקאות, שתזכור רחם של אישה, ואותה אישה יזריקו לה בצית מופרט ותגדל ולד כזה? התשובה לא, כיוון שמוסד הפונדקאות בעייתי למדי מאוד מאוד מבחינה הלכתית. גם אם הייתה בצית לקלה הזו, גם מה שאני מניח שלא לפי התיאורים האלה, גם אם הייתה בצית וגם אם הייתה מופרט בזרע שלו, והיה אותה בצית מופרט מוזרקת לפונדקאית, מחלוקת גדולה הלכתית ומשפטית נטושה, מי היא האמא האמיתית, הביולוגית, זו אשר נושאת את הולד ברחמה, או התורשתית, כי הרי זו שבעלת הביצית היא התורשתית, היא כל קופסת הגנים מונחת שם. אז זו מחלוקת גדולה מאוד מאוד. זה לא רק שאלה של בעיה שבהלכה, הראה מקרה בארצות הברית, שאחרי שנחתם הסכם וגילה והרתה וילדה, לא רצתה לשחרר את הילד בטענה שנקשרה במשך 9 חודשים בנפשה על הולד, והיא לא מוכנה לשחרר את הולד. זה היה בבחינת שתי נשים שרבו על אותו הולד, זו אומרת כולו שלי וזו אומרת כולו שלי. זו חוץ מהבעיה היחתית שאמרנו. לכן מוסד הפונדקאות פסול בינינו. ואל נלך שולל אחרי כל השמועות שאנחנו רואים בעוונותינו מרובים, שיש חוק בישראל מוגבל, ומנסים לפרוץ אותו על זה שהולכים את האינלנד ועוקבים, וראיתם, הגיע לו בסוף לאחד הזוגות ולד שהוא בכלל לא שלו, לא ממנו, ולכל כיוצא בזה. גם זה יש את הדברים האלה. עכשיו, האם עדיף אימוץ על פונדקאות? לא. גם אימוץ זה מוסד רע וגרוע, אין לנו ברירה, כפו אותו עלינו, אבל הוא מוסד רע וגרוע. מדוע? משקרים את הולד שכאילו זה האבא וזה האמא, והם לא אבא והאמא ביולוגיים. הם גדלים ואחר כך רואים הבדלים, ומתוך ההבדלים נוצר משבר נפשי עצום בגלל השקר, בגלל הכזב, בגלל אי הידיעה מי האבא, מי האמא וכו'. שנית, צריך לדעת בנוגע לאימוץ, אם אין גדר של עריות, איסורי עריות, ומעשה שהיה כך היה, ששני בני זוג באו לרשם ברבנות מסוימת, ובעמותינו מרובים, המשפט הישראלי במהלך הזמן שלל מאיתנו, אנחנו רושמי הנשואים, את היכולת לדעת אם מדובר בזוג מאומץ או לא. פעם היה קוד במספר, ודרך הקוד יכולנו לדעת. שלו מאיתנו את הדברים האלה כביכול בגלל צנעת הפרט, אבל רוממות צנעת הפרט בגרונם גורמת לחורבן בני אדם. איך? שני בני זוג באו תחתנו, אז יש לנו טכניקות של רעיונות שאנחנו מראיינים, ועל זה לפעמים אנחנו עולים שהם מאומצים. ואם אנחנו עולים שהם מאומצים, החוק מטיל לנו לפנות לבית דין הרבני. בית דין הרבני פונה לאחראי על פנקס האימוצים ואומר אם יש גדרי עריות בנישואין הללו או לא. ואכן כך היה, אותו רב עלה ששניהם מאומצים, גם היא מאומצת וגם הוא מאומץ, ואז הוא פנה לבית דין הרבני, וזה פנה לזו או לזה שמופקד על שמירת ספרי האימוץ, ואז התברר רבותיי ששניהם אחים, זה אומץ על די משפחה Y וזו אומץ על די משפחה X. ותארו לעצמכם בנתונים של ימינו, שבהרבה מן המקרים זוגות באים לרשם אצל נישואין בקריסה בין שניה, או אפילו בעיה עם סלקל ממנו וכל כיוצא בדברים אלה, זה חורבן עולם. ולכן גם מוסד האימוץ הוא מוסד פסול. בלית ברירה אנחנו נגררנו אחרי השיטה המערבית הרעה הזו. אלא מוסד האומנות הוא המוסד הטוב ביותר, זה אמיתי. הילד גדל, מגדלים יתום, כל המגדל יתום מעלה עליו כאילו ילדו, הוא יודע של מי הוא, הוא מתרגל לטרגדיה שהראה לו שלהורים שלו מתו, נהרגו או כל כיוצא בדברים האלה, כי זה טבעו של עולם, ומעריך את הוריו שגדלו כאומנים, כן, או הוריו האומנים, מצווה לשם מצווה בלי שקרים, אלא ממש מצווה חשובה. אז מוסד האומנות הוא המוסד החשוב יותר. אבל יש גם שיטה של טכניקה לשתול רחם לזו שנטולת רחם. היו פוסקים שאמרו לא, גם כאן אולי בעלת הרחם שממנה נטלו את הרחם, אז אולי היא האימא. אבל רוב הפוסקים אומרים ובצדק, רחם כזה שנשתל וכבר הפך להיות חלק בלתי נפרד מגופה של זו נטולת הרחם, זה כמו שלה, זה חלק ממנה, כמו השתלת לב, כמו השתלת כבד, כן? הרי היה מישהו ששתלו לו לב של חזיר, אז כלום הוא חזיר? ודאי שלא. שתלו לאחד לב של קושי, כלום הוא קושי? לא. ברגע שנשתל וזה הפך להיות חלק מגופו של האדם, זה חלק ממנו. ולכן, אם יש שיטה כזו ואם היא מתאימה לאותה קלה, הרי עד רבה, אולי זו תהיה התרופה שלה. והקדוש ברוך הוא יסייע לכל חולי עמו בית ישראל. רבי חנניה בן גשם רצה זאת.